עמוד י"ט. עמוד י"ט, הנושא שלנו, תפילה ותורה. חסר לנו. עידן, נכון?
כן, עידן.
צריך להיות בגיבוש. אז זה היום. אז הלימוד יהיה להצלחתו. תפילה ותורה. סעיף א', למדנו, היום סעיף ב'. התפילה היא מלמטה למעלה. כיצד? לא הייתי? את ב' למדנו?
כן,
לא אמרתם לי. סיימנו את ב'?
כן.
טוב, אז עמוד כ' עוד ג'. רבה חזיה לרב אמנונה דקם מעריך בצלותה. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. רבה ראה את רב אמנונה, עשו לתפילה, הוא מעריך בתפילה, וזה פוגע, הסדר מתקצר, הזמן של הלימוד מתקצר. אז רבה היה לו ביקורת, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, התורה היא חיי עולם, תפילה, מתפללים על עולם הזה, על מה שיש לנו כאן. ההצלחה של התורה, כל הדורות, כל העולמות, לעולם הבא, לא רק ליום-יום שלנו כאן. מה סבר רב אמנונה? רב אמנונה סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כלומר, כשאדם עוסק במצוות, הוא לא צריך לעשות חשבון, אני מפסיד את המצווה הבאה. אתה עוסק במצווה כעת, אתה מתעסק בה בצורה יסודית. זמן תפילה, בתפילה אתה לא חושב כעת על התורה. לחשוב על התורה, אתה לא תתפלל. בזמן התורה, אתה לא חושב על התפילה. כל מצווה, בשעתה, עושים אותה בצורה מושלמת. כשאתה באמצע האוכל חושב על התפילה, ובאמצע התפילה חושב על האוכל, אז האוכל זה לא אוכל, והתפילה זה לא תפילה. הכל מעורבב. כל מצווה עושים בזמנה. לכן, סבר, רב אמנונה, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. בזמן שאני בתפילה, אני לא מתעסק עם תורה. נכון? יצאו כמה דקות, בסדר. הקדוש ברוך הוא יזמין את זה, שאחר כך בזמן שאני לומד תורה, אני אהיה מרוכז בתורה. והריכוז הזה יכול להיות שהוא יותר טוב מעוד חצי שעה. כי אז בזמן התורה אני לא חושב על התפילה בכלל. בזמן תורה לחוד. כמו שבתפילה אני לא חושב על התורה. הנחתי את עצמי. שבמה שאני עוסק אני מרוכז עד הסוף. אז יכול להיות שיש פחות זמן, אבל זה הרבה יותר מרוכז. כשאדם מרוכז במה שהוא עושה, ההצלחה היא הרבה יותר טובה מאשר הרבה שעות. אדם יכול ללמוד 9 שעות ביום, 10 שעות ביום, וליד הגמרא 10 שעות ביום. אבל חצי מהזמן הוא מפוזר בכל מיני מקומות. אני צריך לעשות את זה, מתי אני אספיק את זה? ולא למדתי מספיק את הנושא הזה, ואיך אני אעשה עם זה. אז הוא לומד כשחצי ראש נמצא בגמרא, וחצי ראש לא נמצא כאן, וכשלומדים בצורה כזאת, כל הלימוד הוא לא הכי מוצלח. צריך להיות, ללמוד, שכשעוסקים במצווה, מרוכזים רק בה. כעת אין מצוות אחרות. מישהו מדבר איתי, מבקש עצה, ובתוך הזמן שאני נותן לו עצה, אני חושב על בעיות אחרות. אז אני לא נותן עצה טובה. זה מקלקל. עדיף שזה יהיה על חשבון דבר אחר. אפילו שבינתיים זה לא תורה, זה מצווה, והמצווה הזאת היא לא חשובה כמו תורה, אבל המצווה היא חשובה. אז צריך לתת לה את הזמן שלה, ואת הכוח שלה, ואת המרץ שלה. כך סבר רב אמנונה. ולכן יש לנו כאן שתי שיטות. השיטה של רבה והשיטה של רב אמנונה. מבאר הרב, התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמיתיות, כלומר לא שהן אמיתיות אלא הן ריבוי של המילה אמת, הרבה דברים אמיתיים קיימות לעד ממקור האמיתי שיר חיי עולם. התפילה תעסוק לא בהודעת ידיעות חדשות והשרת שכל האדם באמיתיותם, כי אם להשתמש בחלקן של הידיעות הידועות והקבועות ולהעמיק בכוח ההרגש את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש, על כן הותרו בתפילה תארים לשם יתברך שמתאימים ומכוונים למידה זו, שירגיש האדם את הרושם של האמיתיות שהן ברורות וגלויות לו כבר, והתפעל מהן ברגשי הנפש, אשר ביותו אליד החומר יעוררו לפעמים דווקא ציור, או יעוררו לפעמים דווקא ציור שאינו מזוכח מצד עצמו. והנה השכל מצד דרכו הרוחני מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה, אינו צריך להשתדלות הזאת של העמקת הרושם הנפשי, אשר אמנם הסיוע שלה צריך הוא מפני הכבדתה של כלי הגוף על תעופת השכל. על כן תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות מצד חיי עולם, כי אם בהשגות המחוברות למקרה הגוף שהם חיי שעה, ולא ייתכן לעזוב חיי עולם מפני חיי שעה. אמנם בכל ענייני העסק בתורה כלל מונח הוא שלעולם ילמד אדם מה שליבו חפץ, כי הנטייה הרוחנית הפנימית תנחה את האדם בדרך המשרים, וכיוון שנטייתו נמשכת היא לחלק זה שבתורה, אותו שהחלק הזה יהיה יותר ראוי להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו. וכן הוא גם בעניין התורה והתפילה, השפיטה השכלית לא תוכל כל כך לתת גבולות כמה צריך האדם להתפרנס פרמסתו הרוחנית בעמקי התורה ותנובת השכל וכמה מהתבלין של הרגש, וגם בזה תנחה הנטייה הפנימית בדרך ישרה את הישר באדם ביותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה וזמן תורה, הוא השורש העיקרי שבהשלמת האדם הפרטי והכלל כולו, וביותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים שהוא נוטה לחפץ הגעגועים הדרושים להרחבת התפילה ושפיכת נפשו לפני השם על פי מידת ההרגש, ועוד שלפי מצב נפשו אותה התכונה נחוצה לו יותר מהשלמה אחרת אף על פי שהיא רמה ממנה במעלה. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לשם, זמנים הכללים הקבועים לתפילה נקבעו על פי מידת הכלל שראוי אז להיות נוטה בהם לתפילה. הרב מבאר כאן את התפקיד של התורה, את התפקיד של התפילה, ולפי זה את הצורך של ההתייחסות מצידנו. תראה קודם בקשר לתורה, אני מתחיל לקרוא מחדש רק את החלק של התורה. התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמיתיות קיימות לעד ממקור האמיתי שהוא חיי עולם. כל לימוד תורה נותן לנו השגות חדשות. אנחנו לא רק לומדים, חוזרים על מה שעבר, אנחנו לומדים ידיעות נוספות. הידיעות האלה הן ידיעות של כל אחד מהם היא אמת מוחלטת. כי הידיעות האלה באות ממקור התורה, ממקור האמת. התורה היא תורה של ריבונו של עולם, היא לא תורה של בני אדם. כל מילה שם היא אמת. והאמת הזאת היא אמת הרבה יותר גדולה מכל מה שאנחנו לומדים בעולם הזה. כי כל מה שאנחנו לומדים כאן בעולם הזה, בין אם זה מדעים, בין אם מדעים בכל השטחים, בין אם אלה דעות, זה הכל קשור לעולם של חומר שמשתנה כל הזמן, והוא לא יציב ולא קבור. לכן כל מה שנחשב אצלנו אמת בעולם הזה, הוא לא באמת אמת. כי אנחנו רואים שבדור מסוים חושבו כך, עבר דור אחר, שינו את כל הגישה, את כל התפיסה, כל החשיבה, הכל השתנה. דבר שבא מריבונו של עולם, זה לא משתנה. זה קודם לעולם. זה לא תלוי בעולם, שהעולם משתנה, אז גם הידיעה הזאת משתנה. למשל, אם השם מצווה אותנו על צדק, על אמת, על עשייה טוב, אין דור שבו אפשר לחשוב שכעת בדור הזה צריך לעשות רע, או בדור הזה לא צריך ללכת בדרך הצדק והיושר. אין דור שבו יום השבת משתנה להיות יום ראשון, יום חמישי. השבת זה זמן שהקדוש ברוך הוא קבע, זה מוחלט. המלאכות האלה שאסורות בשבת, זה מוחלט. המלאכות האלה לא מתאימות עם שבת. לא יבוא דור שבו אנחנו נחליט שיש עוד מלאכה, יש 40 מלאכות. או שיש פחות מלאכה, יש רק 30 מלאכות. כל מה שקיבלנו מריבונו של עולם זאת אמת מוחלטת, שהיא לא משתנית. אבל אמת של בני אדם, קוראים שלאדם בריא לעבוד עד 7 שעות ביום ולא יותר, לא להיות שבדור הבא בני אדם יהיו יותר חזקים, אוכלו מאכלים יותר בריאים, יכול להיות שהם יותר בריא שיעבדו יותר שעות. יותר בריא לגוף, הגוף לא נשאר עם עודף מרץ, שאז זה עלול ללכת לכיוונים לא טובים. יכול להיות שיהיה להפך, שהאוויר, האווירה בעולם תשחק את הגוף של האדם, בגלל כל מיני מרכיבים באוויר שבאים מכל התעשייה, שהורסים את האוויר, פוגעים בריאות של בני אדם, בני אדם יותר רגישים לכל מיני מחלות, שאז נדרש מהאדם, כן, לעבוד פחות, להיות פחות שעות ליד מכונות, ליד אוויר מזוהם, שאז אולי צריך לצמצם את השעות. דברים משתנים כל הזמן. אבל הדברים של התורה, שהם באים ממקור האמת, הם לא משתנים. השבת לא תשתנה שפעם היא 24 שעות, ופעם אחרת, בעוד דור, עוד שתי דורות, בשני דורות, אפשר יהיה שהשבת תהיה פחות שעות, או יותר שעות. הכל נשאר כמו שהוא. כל אמת של תורה, היא באה ממקור האמת. הקדוש ברוך הוא מקור האמת. וכל מה שהוא אומר, זה נצחי. יש הבדל בין הידיעות של תורה ובין ידיעות של עולם הזה, שאני לומד עוד מושג במדע, בביולוגיה, ברפואה, וכל דבר, הכל יכול להשתנות. דברים משתנים כל הזמן. היום נודע שמצאו שיש איזו שיטה, בינתיים זה רק על חולדות, לא על בני אדם. תמיד היה ברור שמישהו נפגע חוט השדרה שלו, זה נחתך, אז הוא משותק, ואין מה לעשות. אין תיקון לחוט השדרה. היום מצאו על חולדות שהשתילו להם חומר מהגוף שלהם ליד חוט השדרה שנקרא, וזה עזר שחוט השדרה התחיל להתפתח ולהתאחות, ואחרי כמה זמן המשותקים האלה התחילו לנוע וללכת. וזה יכול לתת בשורה לאלפי אנשים שהם פגועים בכל מיני שיתוקים, שאפשר למצוא דרך איך להבריא אותם. אז אם הייתה הרפואה עד היום מלמדת שבמצב כזה של פגיעה בעמוד השדרה אין מה לעשות, וצריך כעת להכין כלים כאלה ואחרים איך לסייע להם או עוזרים, עוד דור והכל יכול להשתנות. פתאום המושג שהיה נדמה לנו שזה עבוד, זה לא עבוד. אבל אם יש חוק בתורה שגילוי העריות זה גורם לקרת, לאיבוד נפש, זה לא ישתנה בעוד דור. גם יעברו 20 דורות. כל מה שהתורה אסרה וזה פוגע בנפש, זה יפגע בנפש. זה לא ישתנה שפתאום נפש תהיה יותר חזקה, אדם יעשה יותר מצוות, אז יהיה מותר לו לעבור איסור קרת. זה לעולם לא יהיה. מה שהתורה קבעה שזה הקרת, זה קרת. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים בעצם דברים ששייכים לאמת המוחלטת, ובשבילנו הם חדשים, כל לימוד תורה מתחדשים אצלנו ידיעות חדשות, והידיעות האלה בונות את הנפש שלנו. הנפש כשקולטת יותר ידיעות אמת, אם קודם לא ידעתי על איסורי שבת מסוימים, אם קודם לא ידעתי על קשרויות, בעיות בקשרות, וכעת אני יודע, אז זה לא רק שיש לי את הידע המעשי איך לטפל, אלא אני מבין יותר את האמת של העולם, וההבנה הזאת היא בונה את הנפש. כי נפש שמחוברת לאמת, הנפש יותר שלמה מאשר נפש של אדם שהיא לא מחוברת לאמת. והתורה היא כולה ידיעות של אמת. ידיעות של אמת מוחלטים, ידיעות מוחלטות, שמתוך זה מעשירות מאוד את הנפש. תראו את המשפט של הרב. התורה תיתן לאדם תמיד, כל פעם שאדם לומד, השגות שכליות, הנובעות חדשות בכל עת, ואמיתיות, כן, רבים של המילה אמת, כמו אמיתות, היינו אומרים בזמן שלנו, קיימות לעד ממקור האמיתי, שהיא חיי עולם, וכן התורה היא נצחית, אז היא עושה את האדם ליותר חי. התפילה תעסוק לו, כן.
למה זה נקרא חדשות, לא חדש? לא נובעות חדשות.
כל מה שאתה לומד זה חדש. אם מתעוררת לך בעיה בהלכה שלא כתבו עליה, ואתה צריך ללכת לחפש ולברר, אז כעת יתחדש משהו בתורה שבדורות הקודמים לא היו. כן, כמו שכשזוג איש נושא אישה ונולד ילד, הילד הזה לא היה בעולם, הוא חדש, יש לו נשמה חדשה. למה היא נשמה חדשה? למה לא אומר שיהיה העתק של הנשמה של האבא והאימא? כי אנחנו רואים שלכל ילד יש משהו מהאבא, משהו מהאימא ומשהו שלו שאין לו לאבא ולא לאימא. אז כל תולדה שבאה מתוך הרכבה, יש לה גם את האישיות שלה. אתה מחבר חמצן עם ממן, אז אין לך כעת חמצן עם ממן, יש לך מים. קודם לא היה מים, קודם היו שני סוגים של גז, וכעת יש לך מים. ולמים יש את התכונות החדשות שלהם, שלא היו לא לחמצן ולא לממן. לקחת קמח, חיברת עם מים, יש לך כעת בצק. הסק זה תכונות שונות לגמרי. הקמח, הכל מתפורר. הבצק, אתה יכול לעשות ממנו כל מיני צורות, אתה יכול לאבד אותו, אתה יכול לאפות אותו, אדם יכול לאכול אותו, אדם לא יכול לאכול קמח. זה ידבק לו, זה יזיק לו, והנזק יהיה יותר גדול מהתועלת שיש לו. לחם אדם אוכל. וזה על ידי החיבור הזה. החיבור נתן לנו תודעה חדשה ומציאות שלא הייתה מוכרת מקודם, למרות שאנחנו חושבים שזה בא מדברים שהכרנו קודם, זה לא נכון. כי הפעם התורה עם הידיעות שלה התחברה עם סוג חדש של מציאות, וכמו שאיש מתחבר עם אישה, אז נולד כאן ילד שלא היה קודם בעולם. יש תכונות חדשות. משה רבנו זה לא הרכבה של אמרם ויוחדת. משה רבנו זאת אישיות שהיא יותר מאמרם ויותר מיוחדת. הרבה יותר גדול, שניהם ביחד. דוד המלך הוא לא המשך של ישי. לא ראינו שישי היה לוחם כזה, מלך ברמה כזאת. לא שמענו על תהילים של ישי. כן. אז כל מישהו חדש, פשוט את האישיות שלו. וכשאתה לומד תורה, ואתה מפגיש את התורה עם הבעיות של הזמן, עם התודעה החדשה שלך, לך אין את אותו שכל של תלמידי החכמים שהיו לפניך. יש לך גם משהו אישי שלך. סוג חדש של דרך חשיבה שלא הייתה לאחרת. כי אתה אדם אחר. אתה לא אותו אדם. יכול להיות שהם היו יותר גדולים, אבל זה לא משנה. לך יש משהו חדשני שלך. וכשהוא מתחבר עם התורה, יש כאן התחדשות של תורה שלא הייתה קודם. בעצם כל מי שלומד תורה, תוך כדי הלימוד, לומד לפי הכללים של התורה, ובזירות ולא מתוך עצלנות, וחוסר חשיבה מדייקת או מבררת, אז תמיד יש חידוש של תורה. יש דרך חדשה של תורה שלא הייתה קודם. והדרך הזאת היא באה מריבונו של עולם. הוא נתן לתורה את הכוח הזה שהיא תגלה חדשות, כמו שהוא נתן כוח לזוג של הורים להביא ילד לעולם שיהיה עם תכונות שלא היו להם. חלק מהתכונות שלהם הם מעבירים, אבל יש גם לילד את האישיות שלו. כל ילד הוא לא בדיוק ההעתקה של ההורים שלו. יש כמה וכמה תכונות שהוא מקבל מהם, הוא דומה להם, אבל לכל אדם יש לו משהו חדש. חזן אמרו, שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו ואימו נותנים לו משהו, ויש משהו חדש שהקדוש ברוך הוא נתן. ואת זה האבא והאימא לא נותנים. יש לכל בן בחירה חופשית שלו, הבן הוא לא משרת של ההורים, ולא בא להכפיל אותם. הוא בא לתת חידוש לדור שלו. הדור שלנו זה לא הדור שהיה לפנינו. עם כל הכבוד לדור שלנו, עשו הרבה דברים חשובים, כן, עזרו להקמת המדינה, ועזרו, כן, אבל לדור שלנו יש תפקידים אחרים שהם לא עשו אותם. ו... כשזה מדובר במדעים של העולם הזה, אז אנחנו יודעים שהכל בנוי כאן על קרעי תרנגולת. על דברים לא ברורים שעוד דור יכול להיות שישתנו. כמעט בטוח שישתנו. כל המדעים כל הזמן משתנים. מה שהיה אמת בדור הקודם, בדור החדש זה כבר לא אמת. בתורה זה לא ככה. תורה זה הכל אמת. זה בא ממקור האמת. אז כל התחדשות בתורה היא התחדשות אמיתית, של הופעות חדשות בעולם שלא היו קודם. ממילא יש כעת קדושה בעולם שלא הייתה בדור של לפנים. למרות שהם היו גדולים וצדיקים וחשובים, לא מוריד מערכם. אבל אחרי כל מה שהם עשו, אנחנו מוסיפים חלקים של אור, של קדושה, שהם לא הוסיפו. זה לא בגלל שאנחנו יותר טובים, אלא בגלל שאנחנו שונים. ‫היות שאנחנו שונים ואנחנו קשורים לתורה, ‫ואנחנו פועלים בכוח התורה דברים חדשים. ‫בתפילה אין את זה. ‫מה אני עושה בתפילה? ‫בתפילה אני בעצם חוזר על הידיעות ‫שהיו לי קודם. ‫אני ניגש לתפילה ואני מבקש מהשם ‫שיביא תשובה. ‫מה זה תשובה? ‫מה שלמדתי, תשובה. אני לא מחדש כעת מושג חדש של תשובה, אלא אני מרכז את מה שידעתי על תשובה, ואת זה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. אני מבקש גאולה. אני לא יודע על מושגים חדשים של גאולה. מה שקלטתי עד היום במושג של גאולה, אני כעת משתדל לרכז את זה בזמן שאני פונה לקדוש ברוך הוא, ומבקש שהוא יעשה את זה. אז התפילה בעצם לא מחדשת. מה כן עושה התפילה? התפילה מרכזת וחודרת לנפש. כשאני בא ומדבר עם הבורא על גאולה, על תשובה, על ברכת השנים, על רפואה, ברגעים האלה אני יודע שאני עומד לפני בורא עולם, ואני מדבר דברים שצריכים להיות אמיתיים, ואני מבקש מבורא עולם שהוא יעשה אותם. אני יודע שכאן כל בקשה צריכה להיות אמיתית. לכן אני קודם מברר לעצמי מה אני חושב, מה אני מבין במילה הזאת, ומשתדל שהמילה הזאת תהיה כולה מובנת על ידי ומרוכזת במלוא המשמעות שלה, נקייה מכל מיני מושגים. אני לא יכול לדבר עם בורא עולם, אני מבקש לברך את השנים שבעצם יהיה יותר תזמורת בעולם ושיהיו שירים חדשים אני מבין, אני מדבר עם בורא עולם, אני לא יכול לדבר שטויות. צריך לדבר דברים מאוד רציניים ומאוד אמיתיים. אז אני חושב, מה זה ברכת השנים? מה היו בשנים הקודמות? קשיים, איזה קשיים היו בשנים הקודמות? דוגמה, יש בצורת, ואין לנו שמים, אין לנו מספיק שמים. אנחנו עלולים להצטרך לגויים, חלילה. אם נצטרך לגויים, זה יכול להשפיע על המהות הרוחנית שלנו, לרע. דוגמה, אם אנחנו, היה פעם שדיברו להבין מים מטורקיה. ואנחנו יודעים כמה שהטורקים היום הם מרושעים ושונאים אותנו ומזדהים עם כל המוסלמים הקנאים. אז אם נצטרך מהם מים חלילה, אנחנו נצטרך לשתוק ולבלוע כל מיני דברים שהם אומרים עלינו. וזה יפנים אצלנו הרגשה שהרשע מנצח. וזה שהולך בדרך של הצדק, הוא לא כל כך מצליח. זה מסוכן מאוד. לכן אני צריך לברך, לבקש, ברכת השנים. כשאני חושב על ברכת השנים, אני חושב, מה התועלת בברכה הזאת? אני יודע על אנשים, ועל יהודי, שיש בבית מריבה בינו לבין אשתו, בינו לבין ההורים שלו, הוא נכנס למינוס קשה בבנק, והוא לבא מההורים שלו, הוא לא יכול להחזיר להם, ההורים דורשים את זה, כי הם כבר במצב שאין להם מספיק הכנסה, אז הם לא מדברים בינם לבין עצמם. ואיך הוא מגדל את הילדים, כשיש אווירה כזאת בבית, יש ניתוק מהאחים, זה מסתבך מאוד. אז כאן אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה, אני לא חושב רק על הלחם ועל כמה שקלים. אלא אני מבין שהפרנסה חשובה לקיום של האדם ומשפיעה על החינוך, על התרבות, על הדרך ארץ, על החברתיות, על לימוד תורה. אז כעת אני מבקש את הפרנסה, לא כמו מישהו שהוא מרוויח 10,000, הוא רוצה להיות עוד יותר עשיר, הוא רוצה 15,000. הוא חושב שזה בקשה לפרנסה. כשאני עומד לפני בורא עולם, אני מבין שאני לא מבקש שטויות. אני מבקש רק דברים אמיתיים. הדבר האמיתי, אני מתרכז עם בקשה לפרנסה, כשאני חושב על כל אלה שנצרכים ומסתבכים, ובגלל זה לפעמים עוזבים את לימוד התורה ועוזבים את הישיבה, כי הם לא מסתדרים עם הפרנסה. ואז בבקשת הפרנסה, אני מבקש דבר שהוא ערכי לכל החיים. ולא רק אם יהיה לי תבשיל כזה, או שתי מנות בארוחת צהריים או בארוחת ערב. אני מבין שזה הרבה הרבה יותר חשוב. ואני מבין שזה קשור גם עם זה שיש גשם בארץ, אם אין גשם, אז זה מצמצם את היצור החקלאי, זה מחייב את המדינה להרבות במיסים ולהביא תוצרת חוץ. ויכול להיות שזה יגרום שכמה פועלים שהם פועלים קודם, אין להם מספרות, הם יעזבו את המדינה, או ילכו למקצועות אחרים, שבסופו של דבר זה יגרום נזק גדול. כשאני עומד ומבקש ברכת השנים פרנסה, אני בא עם אמיתיות גדולות, אני מרכז את החשיבה אצלי, מה המשמעות של פרנסה? אני מדבר עם בורא עולם, ואני מבקש דברים אמיתיים. אני מבקש רפואה. זה לא רק שאנשים יהיו בריאים כדי שהם יוכלו לשחק עוד סל או עוד משחק אחר. אני חושב על אותם המשפחות שיש שם חולים בבית, וכמה זה משבית את כל המשפחה. כל המשפחה מסביב לאיזה חולה. כל הזמן הם מסתובבים עם דאגה, והם בגלל זה לא שמחים ולא יכולים לעבוד טוב. וכמה הוצאות, וכמה הם נעדרים מהעבודה, ולפעמים מגיעים לסכסוכים עם המעביד שלהם. ואני מבין מה המשמעות של רפואה, כמה זה חשוב, כמה זה נורא לאדם שהוא חושב שאימא שלו או הילד שלו הם בסכנת חיים. כמה זה משבית ממנו את כל השמחה ואת כל הרצון ליצור, לעבוד, זה שובר אותו. כן? אני מבקש רפואה מהקדוש ברוך הוא, מבקש את זה עם כל המשמעות שאני מבין כרגע, כמה החיסרון של הרפואה הוא קשה, וכמה צריך להתאמץ בתפילה, אז זה גורם לי להתרגש. ואז כשאני עומד בתפילה לפני הבורא ומתרכז עם הרבה רגש והרבה חשיבה על כל המצבים, המקרים המסובכים שאני מכיר, ברור שאחרי התפילה האישיות שלי תהיה יותר עדינה, יותר מתחשבת. כי בתפילה כשדיברתי עם בורא עולם התרכזתי מאוד בחשיבה על אותם הדברים. אז אחר כך אני יותר בן אדם. כשאדם חושב על כל הערכים הגדולים ועל כל הצרכים בעולם, הוא כבר לא פרטי, הוא כבר לא רק מסביב לעצמו, והוא לא חושב בארוחת צהריים שלא הביאו לו את המנה בצורה כמו שהוא רצה אותה. הוא מבין שהוא צריך לאכול כעת בשביל להיות בריא וזהו, ולא להיות מפונק. יש דברים יותר חשובים. יש אנשים חולים, יש אנשים בלי פרנסה, יש אנשים שסובלים מכל מיני צרות, כשאין שלום בית, אדם שההורים שלו רבים, והוא כבר לא רוצה לבוא הביתה, הוא לא יכול לשמוע איך שאבא צועק על האמא ואיך שהאמא צועקת על האבא, הוא מרגיש שהוא נקרע בין שני הצדדים. יש המון המון בעיות, שכשאדם מביא את זה אל עולם הרגש שלו, זה, ועומד מול בורא עולם לבקש שהשם יטיב את המצב, זה עוזר מאוד שאחרי התפילה האדם יותר מתוקן, בעל מידות יותר טובות. כך שלתפילה יש את העזרה שלה, אבל התפילה היא לא מחדשת, היא לא בונה עוד קומה אצל האדם, כמו התורה, אלא התפילה היא רק מעמיקה ומזככת את הנפש של האדם. זה ההבדל בין שני התפקידים האלה של לימוד תורה ותפילה וכוונה. כן.
אני
מציע
זה
שאתה חייב
לעשות את התורה, זה רק כשהבן אדם
מלמד דברים חדשים, בעצם חזרות, פרמדת. אם אתה חוזר טוב, אז אתה בכל חזרה מגלה דברים שלא ראית קודם. אם אתה רק לומד כמו ילד בבית ספר כדי ללמוד בעל פה, אתה חוזר כמו טוקי, כמו תקליט על הכל, אז בעצם זה לא חזרה אמיתית. חזרה אמיתית שאתה מתחיל לשים לב לכל מיני דברים. אנחנו קוראים פרשת שבוע. כמה שנים אני קורא פרשת שבוע? עשרות שנים. ואפשר לומר שכמעט כל פעם אני רואה דברים שלא ראיתי קודם. כל פעם אני מגלה איזה דיוק חדש, איזה משמעות חדשה, שקודם שמתי לב לדברים אחרים, ובגלל זה לא שמתי לב עליהם. חזרה יכולה להיות חזרה שהיא גם עוזרת להעמיק את הדברים, אבל היא תמיד, חזרה בתורה, מפתחת לנו קווים חדשים, כיוונים שלא ראינו קודם, וזה זכינו בזכות חזרה טובה. התורה, אני חוזר, תיתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמיתיות, כמו אמיתות, קיימות לעד ממקור האמיתי שחי עולם. התפילה תעסוק לא בהודעות, בהודעת ידיעות חדשות. בתפילה אני לא לומד, אני לא זוכר כאן לדברים חדשים. אם כי לפעמים יש אנשים, כמו שיש אצל בדברים של רב נחמן מברצלב, שיש לפעמים לימוד תורה בתוך התפילה. איך זה יכול להיות? אני קורא את התפילה, ואני תוך כדי תפילה לומד מה התפילה אומרת כאן. דוגמה, ראינה ועוניינו, וריבה ריבנו, מהר לגאולנו, אל גואל חזק אתה. כן. יש באור מילים כאן. אין הבוניינו, תסתכל כמה שאנחנו נמצא, ביבה ריבנו. אם אני לומד תוך כדי שאני מתבלל, מאיפה המקורות של המילים האלה? פעמיים בתנך. יש פעם אחת במשלה, פעם שנייה בירמיהו. בירמיהו כתוב במילי בפרקנון, השוקים בני ישראל. כל שוביהם החזיקו בם, מענו לשלחם. עם ישראל שבוי בין הגויים, סובל מאוד. גואלם חזק הוא יריב את ריבם. רואים כאן את המילים, אל גואל חזק אתה מריבה ממנו. אז על מה מדובר? שהשם דואג להצלה של כל מה שעשקו מאיתנו. מה עשקו מאיתנו? חבל עזה, הר הבית, שכם, רמת הגולן, גלעד, כל כך בדברים שעשקו מאיתנו. תורה. אתם יודעים כמה ספרי קודש, ספרים של ראשונים, יש בוותיקן? מה הוותיקן לוקח ספרים שלנו? זה שלנו. כתב יד של הרמב״ם נמצא במוזיאון, במוזיאון הבריטי בלונדון. למה זה שם? כתב יד של גאונים מבבל נמצא בסטלינגרד, במוזיאון שם שלהם. דברים שלנו, אנחנו עשוקים. אתם יודעים כמה מיליונים של יהודים מסתובבים בעולם שהם אפילו לא יודעים שהם יהודים? כמה גויים שבו יהודים במשך כל הדורות, אנסו נשים יהודיות, הכריח אותם לחיות איתם כגויים. הילדים שלהם, על פי דין תורה, הם יהודים, הם נשמות של יהודים, והם אפילו לא יהודים. כפר יטה, אתם מכירים? כפר יטה. ליד חברון. כפר יטה ידוע שזה היה כפר שכולם היו שם יהודים. המוסלמים אנסו אותם והם התאסלמו. והם היום מהגרועים בין המחבלים, כי הם כל הזמן חושדים בהם. כולם יודעים שהם לפני כמה דורות היו יהודים, אז חושדים בהם שהם לטובתנו, אז לוחצים עליהם להוכיח את הנאמנות שלהם על ידי פעולות טרור ביהודים. אז זה כפר שלם שאנחנו יודעים שכולם ממוצא יהודי והם עשוקים. סיפר למישהו שחזר מפורטוגל, היה כנס פורטוגל בפורטוגל, כן, וסיפר לי שהוא נפגש עם קהילות של אנוסים שהם ידוע שהם יהודים, הם התחתנו בינם לבין עצמם, כולם יהודים, אבל הם כבר לא מסוגלים לחזור. לא מסוגלים לחזור לעם ישראל. כמה גזל נגזלנו? נגזלנו בתורה, נגזלנו בנשמות של יהודים, נגזלנו בארץ ישראל. על זה ירמיהו מדבר. השוקים בני ישראל, גואלם חזק הוא יריב את ריבם. אז אני בתוך התפילה גם אומר, ויש פסוק אחר במשלה, אל תעשה גבול עולם, ובשדה יתומים אל תבוא, כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם. פעמיים הביטוי הזה, גואל חזק שיריב את ריבם. פעם אחת זה על מה שעם ישראל נעשק מהגויים, פעם שנייה על יהודים שנעשקו על ידי יהודים אחרים. כן? אל תבוא, אל תעשה גבול עולם, זה בתוכם, בתוך עם ישראל. יש לפעמים עשירים או אחרים בכוח של בית משפט וכל מיני כוחות שעושקים יהודים אחרים. לוקחים מהם מיסים למעלה ממה שמגיע להם והורסים בתים. יש משפחות שנהרסות על ידי יהודים רשעים שפוגעים באחרים, פוגעים במשפחות, מפתים אשת איש וגורמים לגירושים במשפחה. הרבה דברים שיש עושק גם בתוך עם ישראל. הנה יש לי כאן את שני הפסוקים האלה שהם אומרים לי איך לכוון כאן בתפילה. רפאנו השם ונרפא, הושענו ונבשע, כי תהילתנו את. פסוק יפה, נכון? איפה הפסוק הזה? ירמיהו פרק י' ז'. שם ירמיהו מתפלל בלשון יחיד, רפאני השם וארפא, הושעני ואבשע, כי תהילתי את. הנה הם אומרים לי יבוא דבר השם. יהודים פוגעים בירמיהו. ירמיהו אומר לשם, הרי אני כל הזמן אומר שאני בא בשמך. ואם פוגעים בי, לא פוגעים בי בגלל שלא אוהבים את השם ירמיהו. לא רוצים לקבל את הנבואה, אז בעצם הם נגדך. אז אל תשאיר אותי חולה. תרפא אותי. אבל יכול להיות שלפעמים השם שולח לי רפואה, אבל אני מקלקל. לפעמים אדם מקבל תרופות למחלה שלו, אבל הוא ממשיך לאכול אוכל לא בריא. ממשיך להיות במקומות שהאוויר שם מזוהם, נושם אוויר לא טוב. ממשיך לחיות חיי הוללות שעושים אותו, התרופות לא יעזרו. למה? כי הוא מקלקל. הבקשה הזאת, רפאני השם וערפה. תן לי רפואה מבחוץ ותעזור לי שאני אקבל את הרפואה, שאני לא אקלקל. זה רפאני וערפה. כי שמה צריך להגיד בערפה? רפאני השם, לא צריך להגיד בערפה. לפעמים, זה לא עוזר שהשם נותן רפואה אם האדם מקלקל את התרופה. הוא מזיק, הוא בעצמו ממשיך לחיות חיים כאלה שעורסים את הבריאות שלו. אז הוא אומר, השם לא ריבה, השם מרפא, מה לעשות שאתה מקלקל? אתה מזיק לעצמך, איך אתה רוצה שהשם ירפא אותך? כי תהילתי אתה, אז זה תהילתי אתה. עמזו יצרתי לי תהילתי אספרו. השם ברא את עם ישראל כדי שדרך עם ישראל יכירו את תהילות השם. אז יש לי תפקיד לספר תהילות השם, להראות בעולם כמה מוצלחים הבנים של הקדוש ברוך הוא. אם אני חולה חלילה, מה כולם אומרים? שעם ישראל לא מוצלח, שהתורה לא שלמה. תסתכלו, כל החרדים, שם יש הכי הרבה עניים. אז כאילו, להיות יותר ירא שמיים, זה לחיות חיים יותר נחותים. זה מזיק לשם השם. אז כעת אני מבין, רפאני השם ורפא, רפאינו השם ורפא, כי תהילתנו אתה. בגלל שזה יפגע בתהילה של השם. כי התהילה של השם זה שאנחנו מוצלחים. אז יש דרך שגם בתפילה...
אני צריך לומר תהילת.
מה?
אני צריך לומר תהילתך אנחנו.
כי תהילתנו אתה. התהילה שלנו זה אתה. כל מה שאנחנו משבחים את השם, אנחנו לא משבחים את זה. התהילה שלנו, מה שמהללים אותנו, זה אתה. אז אם מחללים אותנו, אז בעצם קוראים בשם השם. בקיצור, אפשר גם ללמוד בתוך התפילה. כשאדם מתרכז בתפילה, הוא יכול כל מילה של תפילה. יש בה המון המון לימודים. אבל בדרך כלל, התפילה עוסקת יותר בהתגברות על הבעיות של השעה, היא יותר עוסקת ברגש ולא בשכל. אצל מיוחדים, אצל המקובלים, ודאי שכל תפילה היא המון המון לימוד. אצל המקובלים, כשמישהו מתפלל ברכה, אז הוא עובר על שער הכוונות בראש, על שער המצוות, על הקדמות הארי הקדוש, הכל עובר לו בראש. איך צריך להבין את זה? כי אחרת, הכוונה במילה הזאת היא לא כוונה שלמה. כן? אז זה מדרגות מיוחדות. אבל האדם הרגיל שהוא מתפלל, אז הוא מתפלל על הצרות שלו, מבקש עזרה מהצרות שלו. כן.
זה לא
פוגע בסדר
שככה פתאום
בעלם
נכנס
לספל ולימודים. אם ניקח את הדוגמה של ראה נבוננו מהרגע עולנו, אני חושב כעת, אם לא הייתי מבין את זה, אז הייתי אומר באופן כללי שהשם יסתכל עלינו ויריב את ריבנו. אבל כשאני חושב על זה שיהודים נפגעו כאן ונפגעו שם, והתורה שלנו נפגעת וגזלו אותנו, אז התפילה יכולה להיות יותר עמוקה.
אבל עוד לפני התפילה,
אבל... ולפעמים, כשאדם תוך כדי שהוא מדבר, היה עדיף ללמוד את הכל לפני התפילה, אבל לפעמים תוך כדי שאתה מדבר, יש לך את ההרגשה שאתה מדבר עם השם, אז אתה רוצה לברר לעצמך שכל מילה שאתה אומר היא אמיתית. אז אתה חושב עליה. לפני שאתה מוציא אותה. לפני התפילה, כיוון שאתה לא מתפלל, לא תמיד אתה תכוון טוב.